שבת, דף קוף למד ה', מתחילים בעזרת השם, דף קוף למד ד' עמוד ב', שורה האחרונה בציטוט מהמשנה, ספק ואנדרוגינוס חולי. שבת, יש בה קדושה מיוחדת, והקושייה הגדולה שקמה ועולה, איך ייתכן שמגיעה מצוות ברית מילה ודוחה את השבת? יש הרבה מצוות חשובות מאוד שלא דוחות שבת, כמו למשל ראש השנה. אם אוכל בשבת, לא תוקעים בשופר. איך ייתכן שמצוות ברית מילה דוחה שבת? אז הבאנו בדף קוף למד ב' רשימה של לימודים, דרשות, הלכה למשה מסיני, אבל במחילתא, בספר שמות, מובא חידוש נפלא ביותר. רבי אליעזר אומר, הפסוק כותב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ואז מוסיפים עוד שתי מילים, ברית עולם. אומר רבי אליעזר, דבר שהברית קרותה לו. אתה שומר שבת עם ברית עולם, עם דבר שהברית קרותה לו, ואיזו זו שיש קריטת ברית עליה, מילה. מצוות מילה דוחה שבת. אסביר המלבים למה. למה באמת מצוות מילה דוחה שבת? כי כשאתה עושה ברית מילה בשבת, אתה לא חיללת שבת. אדרבה, כמה זמן זה שבת? יום אחד במהלך השבוע. כשאתה עושה ברית מילה, אתה ממשיך כביכול את השבת לכל השבוע, לכל החיים. אתה עושה ברית עולם. כי הברית, על ידי שאתה עושה ברית מילה, נחרת ברית על השראת השכינה, כותב המלבים. והשבת גם היא מורה על השראת השכינה ששורה על עם ישראל. אז בעצם אתה עושה כאן השקעה. בקיום מצוות ברית מילה בשבת, אתה בעצם ממשיך את השבת לכל השבוע, את הברית קרותה לזה שיש השראת השכינה על עם ישראל. לכן היא דוחה את השבת, אבל כל זה דווקא אם יש לך בוודאות חיוב של מצוות מילה. אבל אם זה ספק, אולי כן צריך לחלל שבת, אולי אסור לחלל שבת. על זה אומרת התורה, לא. ספק מילה, אם לא בטוח בכלל שאתה צריך לעשות ברית מילה, בוודאי אל תדחה ודאי של שבת. שבת היא ודאית, על ספק של מילה לא דוחה ודאי של שבת. מה הסיבה שהוא לא דוחה? כותב תוספות, נראה לרי שזה דבר פשוט, שספק מילה לא ידחה שבת ודאית. אבל הגמרא מביאה על זה אסמכתא. הברייתא מביאה על זה אסמכתא. הפסוק אומר, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. ולאל, בדף קוף למד ב', הגמרא הוקימה שממה שכתוב ביום השמיני דורשים אפילו בשבת. שברית מילה דוחה שבת. אבל יש לזה תנאי. ימול בשר אורלתו. דווקא אורלה שלו ולא אורלה של מישהו אחר. את מי זה בא למעט? אז הגמרא מביאה ברייתא שממעטת ארבע ספקות שאותם לא מלאים בשבת. וזה הגמרא מביאה ספק ואנדרוגינוס וכולי. הגמרא תבאר את הדברים האלה בברייתא, והיא ישר פותחת בברייתא. תנו רבנן, אורלתו, מה שכתוב הוא ביום השמיני ימול בשר אורלתו, אורלתו שלו ולא של מישהו אחר. את מי זה בא למעט? אורלתו ודאי דוחה את השבת, ולא למול אחד שספק האם הוא חייב במילה, אדם כזה לא דוחה המילה שלו את השבת. מי זה הספק הזה? אז הגמרא תכף תבהר. המקרה השני, אורלתו של ודאי, שהוא ודאי חייב במילה, זה דוחה את השבת, ולא מילה של אורלתו של אנדרוגינוס. אנדרוגינוס הכוונה אחד שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, המילה שלו לא דוחה את השבת. כי זה ספק, ספק אם הוא זכר, ספק אם הוא נקבה. רבי יהודה אומר, אנדרוגינוס, המילה שלו כן דוחה את השבת, ויותר מזה, כל כך ברור לנו שהוא חייב במצוות ברית מילה, שאם הוא לא מעל את עצמו אותו אנדרוגינוס, הוא אנוש כרת. הגמרא בהמשך תביא את הדרשה של רבי יהודה, מאיפה הוא לומד, שאנדרוגינוס חייב במצוות מילה. כמובן להלכה כותב השולחן ערוך, בסימן שין למד א', סעיף ה', כמו דעת הנקמה, שאנדרוגינוס, הברית מילה שלו לא דוחה את השבת. מעניין מה שמביא בתשובות, שאלות ותשובות שבט הלוי של הגאון רבי שמואל הלוי ווזנר, זכר צדיק לברכה, שבזמננו הרי יש התקדמות מאוד גדולה של הטכנולוגיה, וגם על אחד שיש לו סימני זכר וסימני נקבה אפשר לבדוק בתוך מערכת האיברים הפנימיים האם הוא זכר או שהוא נקבה. אז ייתכן מקרים שבהם המילה של האנדרוגינוס כן תדחה את השבת, אם זה ודאי שהוא זכר. אז כל אחד כמובן צריך להתייעץ עם מורה הוראה הלכה למעשה. וכן, מיעוט שלישי שממעטים מעורלתו ודאי. עורלתו ודאי דוחה את השבת, ולא אחד שנולד בין השמשות, בין השקיעה לבין צאת הכוכבים של שבת, המילה שלו לא דוחה את השבת, כי אנחנו לא בטוחים שהוא נולד בכלל בשבת. הרי הברית מילה זה 8 ימים אחרי שהוא נולד. עכשיו, הוא נולד בשבת, 8 ימים אחר כך זה שבת הבאה. אבל אם הוא נולד בין השקיעה לצאת הכוכבים, גם של כניסת שבת וגם של צאת השבת, או של כניסת שבת או של צאת שבת, אנחנו לא בטוחים שהוא נולד בשבת, כדי שנדחה את השבת הבאה לעשות לו ברית מילה, אז כיוון שהזמן הזה של בין השמשות, אז יכול להיות שזה עדיין שייך ליום של אתמול. כלומר, אם זה היה ערב שבת, יכול להיות, בזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים, יכול להיות שזה עדיין יום שישי, ויכול להיות שזה כבר שבת. מצד שני, במוצאי שבת, בזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים, יכול להיות שזה עדיין שבת, יכול להיות שזה כבר מוצאי שבת הוא נולד, ואז זה לא דוחה את השבת. לכן, מילה של אחד שהוא ספק מתי הוא נולד, דיינו שהוא נולד בבין השמשות, זה לא דוחה את השבת. דבר נוסף שממעטים מעורלתו, עורלתו ודאי דוחה את השבת, ולא אחד שנולד כשהוא מעול, אחד כזה, המילה שלו לא דוחה את השבת. זה ספק אם הוא חייב במילה או שהוא לא חייב במילה. מה הספק? שבית שמאי אומרים שאפילו שהוא נולד בלי האורלה, בלי האור של האורלה, בכל זאת צריך להטיף ממנו, מזה שנולד מעול, דם ברית. צריך לדקור אותו קצת ולהוציא ממנו שם דם מאותו מקום. ובית הלל אומרים, אינו צריך. זה דעת הנקמה שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם על אדם שנולד כשהוא מעול צריך להטיף ממנו דם ברית או שלא צריך להטיף ממנו דם ברית. דעה שנייה, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על תינוק שנולד כשהוא מעול, שכולם מודים שצריך להטיף ממנו דם ברית. למה? כי הוא לא באמת מעול, הוא לא נולד מעול, פני שאורלה כבושה היא, באמת יש לו את האור של האורלה, רק היא דבוקה בבשר ולכן לא רואים אותה. ככה דעתו של רבן שמעון בן אלעזר, ולכן בוודאי שהוא חייב במילה. על מה נחלקו? על גר שנתגייר כשהוא מעול. בהמשך הגמרא תמשיך לדון לגבי אחד שנולד כשהוא מעול, אבל כאן אנחנו מביאים את דבריו של רבי שמעון בן אלעזר, ששתי הדעות לגבי אם צריך להטיף דם ברית או לא צריך להטיף דם ברית, לא נאמר על אחד שיש כאן שהוא נולד מעול, זה נראה לך כאילו שאין לו אורלה. לא, הוא, גם אם נראה לך שאין לו אורלה, באמת יש לו, רק שזה דבוק. האור הזה דבוק לבשר, ולכן אתה לא רואה אותו. כל המחלוקת היא על גר שנתגייר כשהוא מהול. מעניין מה שכותב המאירי במסכת יבמות, דף עין א' עמוד א', שמנהג הערבים למול את עצמם. אז אם ערבי למשל מתגייר, אז כשהוא מתגייר הוא כבר נימול. אז השאלה היא, האם כחלק מתהליך הגיירות שלו צריך למול אותו אתה לא יכול? האם צריך להטיף לו דם ברית או לא? בית שמאי אומרים, צריך להטיף ממנו דם ברית. ובית הלל אומרים, אין צריך להטיף ממנו דם ברית. כי במקרה הזה, אין פה אפילו ספק האם יש לו אורלה או אין לו אורלה, הוא הרי נימול. אז בוודאי שאין לו את האור של האורלה, ובכל זאת, לפי בית שמאי, צריך להטיף ממנו דם ברית. השולחן ערוך יורה דעה, סימן, רש סמך, סעיף א', כותב שלהלכה, אמנם המילה שלו לא דוחה שבת, אבל הוא מטיף ממנו דם ברית, בלי ברכה, מספק. מספק האם פוסקים שצריך להטיף או לא צריך להטיף, אז מטיפים דם ברית מהגר הזה שהתגייר, אבל לא מברכים את הברכה שהגמרא מביאה בדף קוף למד זין, שמברכים מתי שמלאים גרים. דבר ראשון אנחנו צריכים לדון בתחילת דברי הברייתא. המיעוט הראשון שממעטים עורלתו ודאי ולא ספק. על איזה ספק אתה מדבר? אמר מר ולא ספק דוחה את השבת, לטוי אימי, איזה עוד ספק? לא מלים, עונה הגמרא, להטוי יהד איתנו רבנן, תינוק שנולד בין 7 חודשים לתחילת העיבור. מחללים עליו את השבת, כי הוא יכול לחיות, הוא יכול להתקיים. אבל לעומת זאת, תינוק שנולד בין 8 חודשים לתחילת העיבור, אין מחללים עליו את השבת, כי הוא עתיד למות והוא נחשב כמת. אין שום מצווה למול אותו, אז זה ודאי לא דוחה את השבת. ואם ספק, אם הוא נולד בין 7, ספק אם הוא נולד בין 8, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי התחיל העיבור, אז אין מחללים עליו את השבת. והספק הזה, הברייתא ממעטת, כשהיא אומרת שרק אורלתו של ודאי מחללים עליו שבת, אבל על הספק, אם הוא נולד בחודש השמיני או השביעי, לא מחללים עליו שבת. נסיים את הברייתא בצורה מאוד מאוד נחרצת. תינוק שנולד בין 8 חודשים לתחילת העיבור, הרי הוא כאבן, והוא מוקצה, כמו מוקצה מחמת גופו, ואסור לטלטלו בשבת. אבל אמו, אם יש לה הרבה חלב, שוחה ומניקתו, מתכופפת ומניקה אותו, פני הסכנה של האיש, של האמא, שלא יתרבה לעמידה הרבה חלב, זה יכול חלילה להביא אותה לידי חולי. למעשה, מה שנפסק על אחד שהוא נולד בין 8 חודשים, בזמננו, כשההתקדמות וההתפתחות הטכנולוגית נסקה לגבעים שלא שיערו מאבותינו מעולם, ותינוק שנולד בחודש השמיני לתחילת העיבור, חי, מאריך ימים, בבריאות, חיים מאושרים, אז בוודאי, בוודאי ובוודאי, שהוולד הוא לא מוקצה, בוודאי שהוא תינוק, כמו כל הנולדים בעם ישראל, ומטפלים בו, ודואגים לו, ואין שום הבדל בינו לבין תינוק אחר, ככה מובא בילקוט יוסף, סימן שין למד, סעיף חפה א', וככה גם, מובאים בעוד פוסקים, כמו בספר פסקי תשובות, הוא מביא את זה בסימן שין למד א', סעיף ה', והוא מוסיף יותר. הוא אומר שאפילו מלאים אותו בשבת. תינוק בן 8 חודשים, אפשר למול אותו מעיקר הדין גם בשבת, אם הוא נולד בחודש השמיני לתחילת העיבור. אבל מה? רוב מוחלט באמת מלאים אותם בשבת. תינוק בן 8, שנולד בחודש השמיני לעיבור, הוא תינוק חי לכל דבר. המילה שלו דוחה שבת בזמננו. ככה גם שמעתי מאחד מגדולי הפוסקים של בני עדות המזרח, הגאון הרב ניסים דרי, הוא רב שכונה בירושלים, וככה נוהגים בתור דבר פשוט ביותר. הוא כותב, רק שצריך לשים לב, צריך להתייעץ עם אנשי רפואה לגבי תינוק שנולד בחודש השמיני, האם הוא כבר בשל לברית מילה, ואם הוא לא בשל אז צריך להמתין, לפעמים צריך לשים אותו באינקובטור, אם שם אותו באינקובטור כמו ששמים את הפגים, אז צריך להמתין אחרי שהוא יצא מהאינקובטור עוד 7 ימים, אז זה מקרים כאלה, זה לא מצוי שימול אותו בשבת, כי רק היום השמיני, מאז שהוא נולד, רק זה דוחה שבת. אבל אם דחו את המילה אחרי היום השמיני, ודאי שהמילה לא דוחה שבת. למדנו לאל שתינוק שנולד בלי, לא רואים אורלה של, שאמורים לעשות ברית, לא רואים את האורלה, את האור של האורלה. אז היה ויכוח בין התנאים, האם צריך להטיף לו דם ברית, או שלא צריך להטיף לו דם ברית. אז מביאה הגמרא להלכה, איתמר. רב אמר, הלכה כתנא קמא, שסובר שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם תינוק שנולד כשהוא מעול צריך להטיף ממנו דם ברית או לא, ובית הלל סוברים שלא צריך להטיף ממנו דם ברית, אומר רב, באמת להלכה לא צריך לגעת מבחינת ברית מילה בתינוק שנולד כשהוא מעול, לא צריך להטיף ממנו דם ברית. או שמואל אמר, בוודאי שצריך להטיף ממנו דם ברית הלכה, כי רבי שמעון בן אלעזר שסובר שאין בזה בכלל מחלוקת, וגם בית הלל מודים שתינוק שנולד כשהוא מעול צריך להטיף ממנו דם ברית. מספרת הגמרא בעניין הזה, רב עדה ברהבה נולד לו בן, התייליד ליהו ינוקה בשבת, והוא נולד בשבת כשהוא מעול, ושבת הבאה צריך לעשות לו ברית מילה לפי דעת שמואל, והוא סבר כמו דעת שמואל. ההדרי אטלייסר מהולאי, לקח אותו ל13 מועלים. אתה מוכן למול את הבן שלי בשבת הבאה, אתה מוכן למול, אתה מוכן למול. אף אחד מהם לא רצה להטיף ממנו דם ברית בשבת, כי הם סברו כמו דעת רב, שלא צריך להטיף דם ברית באחד שנולד כשהוא מהול, עד שלא היה לו ברירה, והוא עצמו, האבא בעצמו, מל את הבן שלו. דשב יקרות שופחה. הוא חתך לו חלק מהגיד, עושה אותו קרות שופחה שלא יכול, לא ראוי להוליד, שמשמרינו. אמר, אז רבד אמר על עצמו, תי תי לי, הוא מקווה שזה כבר מספיק יהיה עונש בשבילו, דהברי הדרב, שהוא עבר על דברי רב שפסק כמו דעתן הקמה, שכמובן בית הלל של ההלכה, סוברים שלא צריך להטיף מתינוק שנולד כשהוא מעול דם ברית. שואלת הגמרא, אמר לי רב נחמן, מה פוש שהוא עבר על דברי רב, ועד שמואל לא עבר? וכי שמואל אמנם הוא פוסק שלפי בית הלל צריך להטיף דם ברית, אבל הוא לא אומר לעשות את זה בשבת. אי מרדה אמר שמואל שנולד מעול מטיפים מנו דם ברית, זה דווקא בימות החול. בשבת מי אמר? הרי זה רק ספק אם יש כאן אורלה או שאין כאן אורלה. ואם יש אורלה אז אולי... יכול להיות שהאורלה דבוקה, האור של האורלה דבוק בבשר, ולכן לא רואים אותה. אבל מספק, אתה לא מעל בשבת, כמו שאמרנו, שספק, ספק, אורלה, לא מעלים בשבת. עונה הגמרא, הוא סבר, ודאי אורלה כבושה היא. זאת אומרת, רב עדה, לפי דעתו, רבן שמעון בן גמליאל סובר שתינוק שנולד מהול, הוא באמת לא נולד מהול. זאת אומרת, ודאי יש לו את האור שלו אורלה, רק זה דבוק בבשר. ולכן, גם זה דוחה שבת. וגם בשבת מטיפים ממנו דם ברית. ועל דברי, זאת אומרת ככה, הוא סובר שלפי רבי שמעון בן אלעזר, צריכים להטיף דם ברית אפילו בשבת. לכן הוא אומר, על דברי שמואל לא עברתי, כי לפי שמואל באמת הייתי צריך להטיף את הדם ברית אפילו בשבת. אבל עברתי על דברי רב, שסובר שאסור להטיף דם ברית, לפי דעת בית הלל, בתינוק שנולד מהול. וראינו באמת שיש בזה שתי דעות בין האמוראים, דה יתמר. רבא אמר על תינוק שנולד מהול, חיישינן שמה אורלה כבושה היא. רב יוסף אמר, ודאי אורלה כבושה היא. ולכן סבר רב עדה, שרבן שמעון בן גמליאל, דעתו היא שזה ודאי אורלה כבושה, ולכן זה דוחה העטפת דם ברית, אפילו שבת. אמר רב יוסף, מינה אמינה לה, מאיפה אני לוקח ראיה, שתינוק שנולד מעול, הוא לא מעול באמת, הוא הרל. וזה ודאי שיש כאן אורלה, שהאור של האורלה דבוק בבשר. דתניה, רבי אליעזר הכפר אומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על תינוק שנולד כשהוא מעול, כולם יודעים שצריך להטיף מנו דם ברית. על מה נחלקו? רק האם מותר לחלל עליו את השבת. בית שמאי אומרים, מחללים עליו את השבת, כי זה ודאי אורלה, יש לו אור של אורלה, רק היא כבושה ודבוקה בבשר. ובית הלל אומרים, אין מחללים עליו את השבת, כי זה ספק האם יש כאן אורלה כבושה או לא. אז אומר רב יוסף, זה אומר רבי אליעזר הכפר, שבזה נחלקו בית שמאי ובית הלל. מה סובר תנא קמא שחולק על רבי אליעזר הכפר? לאו מכלל דתנא קמא, סבר שכולם מודים שמחללים עליו את השבת. למה? כי זה ודאי אורלה כבושה. ואני סובר כמו דעת הנקמה, שזה ודאי אורלה כבושה ולכן מחללים עליו את השבת. שואלת הגמרא, מי אמר? ודילמה, תנא קמא, דברי הכל, אין מחללים את השבת כאמר. יכול להיות שרבי אלעזר הכפר בא להקל, הוא בא ואומר שיש דעה בכלל שסוברת שמחללים את השבת לפי דעת בית שמאי. אבל לעומת זאת, תנא קמא סוברים שכולם מודים שאין מחללים. עונה הגמרא, זה לא ייתכן. לא ייתכן שרבי אליעזר הכפר בא להקל. כי אם כן, רבי אליעזר הכפר, תמה דבית שמאי עתה להשמיעונן, בעצם יוצא שרבי אליעזר הכפר בא לחדש לנו את השיטה שהיא מול דעת בית הלל לא נשנית בכלל. בית שמאי מול בית הלל אינה משנה. למה זה באמת ככה חייב להיות? כי מכיוון שאם אתה אומר שלפי דעת תנא קמא, כולם מודים שלא מחללים שבת, אז מה בא רבי אליעזר הכפר לחלוק ולומר? לא! בית שמאי סוברים שכן מחללים. מה אכפת לי מה בית שמאי סוברים? הרי דברים בכלל לא להלכה. אז לכן חייב להיות, אם רבי אליעזר הכפר בא לחלוק, זה אומר שהוא בא לחלוק בשביל להביא את דעת בית הלל. ואם כן, צריך לומר שדעת תנא קמא היא שכולם מודים שמחללים עליו את השבת. על תינוק שנולד כשהוא מעול. ובא רבי עזר כפר אומר לו, דע לך שיש דעה אחת שסוברת, שהן מחללים עליו את השבת, שזה דעתם של בית הלל. ולפי זה יוצא שהוא בעצם מסביר את דעת בית הלל. דוחה הגמרא לו, זה לא ראיה. דילמה, החיקה אמר, יכול להיות שרבי אליעזר הכפר, מה שהוא אמר לתנא קמא, שדברי הכל בשבת לא מחללים את השבת על תינוק שנולד שהוא מעול, והמחלוקת היא האם בכלל צריך הטפת דם או לא צריך הטפת דם בימות החול, לא חייב להיות שהוא אומר בשביל לחדד את דעת בית שמי, אלא ייתכן שהוא אומר לא נחלקו בית שמי ובית הלל בדבר זה, האם צריך להטיף דם בימות החול או שלא צריך להטיף דם בימות החול, אלא כל המחלוקת האם מחללים על הטפת דם הזאת את השבת. אבל בכל, גם בית הלל מודים שצריך להטיף בשבילו דם ברית, ולפי זה יוצא שבעצם רבי אליעזר הכפר כן מחדש גם משהו בדברי בית הלל, אז אין ראיה לרב יוסף שכולם מודים, לפי דעת הנקמה, שמחללים שבת בשביל להטיף דם ברית מתנוק שנולד שהוא מעול. שולחן ערוך, סימן שין למד א', סעיף א', נראה שהוא פוסק כמו דעתו של שמואל, שעל תינוק שנולד שהוא מעול, אמנם מטיפים אלו דם ברית, אבל זה לא דוחה את השבת. אבל מאוד מעניין מה שהפוסקים כותבים, וזה מובא בספר פסקי תשובות, שם באות ח', הוא מביא שהמושג הזה, תינוק שנולד שהוא מעול, שמעת פעם דבר כזה? הוא אומר, לא שמענו. אלא מה? יש לפעמים שהאנשים או המועלים קוראים לתינוק, הנה התינוק הזה נולד שהוא מהול. אתה יודע למה הם מתכוונים? הוא אומר, בדרך כלל הם מתכוונים לאחד שהוא מהול במקצת, שראש האתרה מגולה, אבל החוט הסובב מכוסה ברוב היקפו. וזה בפי העם נקרא תינוק שנולד שהוא מהול, וודאי שאחד כזה, המילה שלו כן דוחה את השבת. אמר רבי עמי, רבי אסי, כלל, כל תינוק שנולד בצורה טבעית, שאימו טמאה לידה עליו, אז הוא נימול באמת לשמונה ימים, ביום השמיני נימול בשר עורלתו. וכל שאין אימו טמאה לידה, למשל, יוצא דופן זה נקרא, היום זה נקרא ניתוח קיסרי, שהתינוק יוצא דרך ניתוח שמנתחים את האימא, או נוכרית שילדה, התגיירה מיד אחרי שהיא ילדה, ואז היא לא טמאה, לידה, תינוק כזה אין נימול לשמונה, אלא אפשר למול אותו כבר ביום הראשון שהוא נולד, אם הוא בריא ואם הוא בשל לזה. מה הראיה? שנאמר, תחילת פרשת תזריע, היא אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים כי מי נידת ואותה תטמא, ושלושים יום ושלושת ימים תשב על דמי תאורה, שמדברים שם על אישה, על יולדת שהיא נהיית טמאה, לידה. ואז מיד אחר כך כתוב, הוא ביום השמיני ימול בשר עורלתו. למה התורה סומכת את טומאת הלידה לברית המילה? כדי ללמד אותנו שאם האמא טמאה, טומאת יולדת, אז התינוק נימול רק ביום השמיני. ואם לא, מלאים אותו ישר על היום הראשון. באמת הפוסקים מביאים שצריך לפרסם מאוד, שתינוק שנולד על ידי ניתוח, ולא, והאם צורה של ניתוח קיסרי, מה שנקרא, אז הברית מילה לא דוחה שבת. כי הכלל הוא שאם התינוק נולד, נימול דווקא ביום השמיני, ביום השמיני נימול בשר עורלתו, אז הברית מילה שלו דוחה שבת. אבל תינוק שנולד בניתוח קיסרי, המילה שלו לא דוחה שבת. שואלת הגמרא, אמר לי אביי, הרי מצוות ברית מילה היא מצווה קדומה, מאברהם אבינו כבר. דורות הראשונים, מאברהם אבינו עד מתן תורה יוכיחו שאז אין נימות מעל לידה, כי הרי לא הצטברו עדיין על תומת יולדת, ונימול לשמונה, כי הקדוש ברוך הוא כשהוא ציווה את אברהם אבינו למול את בניו, הוא ציווה אותו למול אותם ביום השמיני, למרות שהאימא לא הייתה טמאה לידה, כי עדיין לא היה מצוות תומת יולדת. אז ענה לו, זה לא ראיה, כי לפני שהיה תומת יולדת, יכול להיות שהיה מצווה למול דווקא ביום השמיני, והיום השמיני אפילו דוחה שבת, כמו שאנחנו יודעים. שם ודאי שהיה דוחה שבת, גם שבת עדיין לא ניתנה בזמן אברהם אבינו. אבל ברגע שניתנה תורה ונתחדשה הלכה, שרק מי שאימו טמאה כיולדת, הוא נימול ליום השמיני. שואלת הגמרא, היני, וכי אם היא לא נטמאת בטומאת יולדת, הבן לא נימול ביום השמיני? והיתמר יוצא דופן, שהתינוק יצא דרך הדופן שפתחו ברחם, ולא בלידה טבעית, אלא על ידי ניתוח, שאז האמא לא טמאה יולדת. וכן, מי שיש לו שתי אורלות, או שיש לו אור של אורלה, ומעל זה עוד אור של אורלה, או פירוש אחר ברש"י שהוא נולד עם שני גידים. בספר פסקי תשובות הוא מביא שהיום בזמננו, גם אחד שנולד בצורה כזאת, יש הרבה מהמקרים שאפשר להיווכח איזה מהם זה סך הכל טלטול בשר באלמה, ואז אם כן, בוודאי שהוא תינוק רגיל לכל דבר. אבל יש בזה שתי דעות, רב הונה ורב חייא בר רב. אחד אמר, מחללים עליו את השבת, בשביל למול אותו. אחד אמר, אין מחללים עליו את השבת. עכשיו נדייק מזה. עד כאן לא פליגי, אלא שאם חל היום השמיני בשבת, האם לחלל עליו את השבת, או לא לחלל עליו את השבת. אבל האם הוא נימול לשמונה ימים או לא, ודאי מעלינן לי. זה כולם מודים. אז זה סותר את דברי רב אסי, שאמר שרק אם האמא תמאה בתור יולדת, אז התינוק נימול לשמונה, ופה יוצא דופן, הרי האמא לא תמאה כיולדת, אז למה כולם מודים שהוא נימול לשמונה ימים? דוחה הגמרא באמת המחלוקת שלהם, האם בכלל התינוק הזה נימול היום השמיני? והבהה תעליה. את החילול שבת אנחנו נחלל דווקא על תינוק הזה שנימול ביום השמיני. וזה המחלוקת. אם אני אומר שמחללים עליו את השבת, זה הוכחה שהוא נימול לשמונה ימים. לפי הדעה שסוברת שלא מחללים את השבת, כי הוא לא נימול ביום השמיני בדווקא, לא יכול, אפשר למול אותו אפילו ביום הראשון, ולכן לא מחללים עליו את השבת, ובאמת רב אסי סובר כמו הדעה הזאת, שלא מחללים עליו את השבת. כאן בעצם סיימנו עם דברי רב אסי, עם היסוד שלו שאומר, שאם האמא אינה טמאה כיולדת, התינוק לא נימול לשמונה ימים, והבאנו שיש בזה גם שתי דעות בין המוראים. הגמרא מביאה עכשיו שבעצם זה גם מחלוקת תנאים, וזה מה שנשאר באמת, שיש בדין הזה של רב אסי מחלוקת תנאים, האם כשהאימא לא נטמאת כיולדת, מלאים את הוולד ביום השמיני או לא, אבל הגמרא נכנסת פה בכלל לנושא מרהיב לגבי אדם שיש לו עבד כנעני, הדינים של המילה, האם מלאים אותו ביום הראשון או ביום השמיני, כי יש כאן בעצם שני פסוקים שלכאורה כל אחד מהם אומר משהו אחר. מדברים פה על שני סוגי עבדים גם. יש עבד שנקרא מקנת כספו, שהאדון קנה את העבד הכנעני בכסף, היה עבד וקנו אותו בתור עבד, ויש יליד בית. יש אחד שהיה לו עבד ושפחה כנעניים, ונולד לו ולד מהם, אז הוא יליד ביתו. התורה כותבת שעבד כנעני יש לו דין שהוא חייב במצוות כאישה, ולכן צריך להכניס אותו בברית גם. עבד כנעני שהוא בא לעבוד אצל ישראל, צריך להפוך אותו להיות עבד כנעני על ידי תהליך של גיור, כמו גיור כזה שמגיירים אותו, אבל הוא לא מתחייב בכל המצוות כמו גר רגיל, אלא מתחייב במצוות כאישה כמו עבד. ובעצם מכיוון שיש לנו פה שני סוגי עבדים, אז נראה מה התורה כותבת. בצד אחד, בסוג אחד התורה כותבת, הוא בן שמונת ימים, ביום השמיני, אמו לכם כל זכר לדורותיכם, התורה כותבת את זה גם על יליד בית וגם על מקנת כסף, כמו שזה מצוין בפסוק במפורש. מצד שני, בהמשך של הפרשה כתוב, אימול אימול יליד ביתך ומקנת כספך. ביום השמיני לא כתוב. אז אם כן, התורה בעצם מציינת כאן שני פסוקים בשני סוגים של עבדים כנעניים. פסוק אחד אומר שהיליד בית ומקנת כסף נימולים ביום השמיני, ופסוק אחר אומר נימולים, לא כתוב ביום השמיני. לכן אומרת הברייתא, יש יליד בית שהוא נולד אצל הישראל, שנימול לאחד, ביום הראשון שהוא נולד כבר מלאים אותו, אם הוא כמובן, אם זה מתאפשר מבחינת הבריאות, ויש יליד בית שנימול לשמונה, יש מקנת כסף שקנו אותו, ככה עבד שקנו אותו בכסף, שנימול על היום הראשון שקנו אותו לאחד, ויש מקנת כסף שנימול לשמונה. ועכשיו הברייתא מפרשת את דעת הנקמה. יש מקנת כסף שנימול לאחד, ויש מקנת כסף שנימול לשמונה, כיצד? כבר עכשיו נחדד שתנקמה סוברים שזה לא תלוי בעניין של התבילה, כי הרי חלק מהתהליך גירות שמעבירים את העבד כנעני כדי שיעבוד ברשות הישראל, אז צריך גם כן שהשפחה כנענית למשל תטבול לפני כן לשם גיר, לשם עבדות, כמו גירות. אם היא לא טבלה, אז אין לה דין עדיין של שפחה כנענית של ישראל, והיא לא תהיה טמאה בתומת יולדת. אם היא כבר טבלה, אז אחר כך, אם היא תלד, היא כן תהיה טמאה בתומת יולדת. עכשיו, לפי דעת הנקמה, אין הבדל אם השפחה כנענית טבלה או שהיא לא טבלה לעניין ברית מילה. זה צריך לחדד מיד על ההתחלה. לקח שפחה מעוברת, היא כבר הייתה מעוברת כשהוא קנה אותה. ואחר כך ילדה. זהו מקנת כסף, כי הוא קנה את העובר כשהוא היה במאי אימו. אני מול לשמונה. למה? כי מן הסתם, כשהתורה כותבת מקנת כסף שהוא ימול ביום השמיני, זה שדומה לישראל, שהוא נולד ברשותו של הישראל. ואם הוא לקח שפחה וולדה עימה, דהיינו שהוא נולד לפני שהוא בכלל קנה את השפחה, זוהי מקנת כסף שנימול לאחד, שמלאים אותו מעט כשקנו אותו, גם לפני היום השמיני. זה לא כמו ולד של ישראל, זה לא דומה לולד ישראל, כי הרי קנו אותו אחרי שהוא נולד. זה בעצם שני מקרים של מקנת כסף. יש מקנת כסף שקנו אותו כשהוא היה עדיין במאי אמו, ואז הוא נימול לשמונה. יש מקנת כסף שקנו אותו אחרי שהוא נולד, ואז הוא נימול אפילו ביום הראשון. עכשיו תנא קמא עובר ליליד בית. ויש יליד בית שנימול לשמונה. כיצד? לקח שפחה ונתעברה אצלו, וגם ילדה אצלו. כמובן שזהו יליד בית, הנימול לשמונה. כי הוא נולד והיא התעברה והוא נולד, הכל היה ברשותו של הישראל. הגמרא תכף תשאל, לפי דעת תנא קמא, מתי יש לנו יליד בית שנימול לאחד? רב חמה אומר, אם הוא לקח שפחה מעוברת וילדה, ורק אחר כך התבילה, כבר אנחנו רואים שרב חמה סובר ששפחה, יש הבדל אם היא טבלה או לא טבלה. מתי היא נכנסת לרשותו של הישראל? זה כשהיא כבר טבלה לשם עבדות, שזה כמו גירות. אז זה נקרא שהיא ברשותו של הישראל. ורק אז יש משמעות לזה שהעבד שנולד ממנה יהיה נימול לשמונה ימים. מה רואים מפה כבר עכשיו? שלפי דעת רב חמה, בשביל שהוולד יהיה נימול לשמונה ימים, אמו צריכה לטבול כדי שתהיה מבני ישראל, כמו שפחה שיש לה דין כישראל לדינים מסוימים, והיא תהיה טמאה גם כיולדת, ורק אז הוולד הזה יהיה נימול לשמונה. יותר. וזה מה שאומר רב חמה, רב חמה אומר, ילדה ואחר כך התבילה, זה אומר שהוולד הזה נולד לפני שהיא בעצם הייתה ברשותו, זהו יליד בית שנימול לאחד, כי כשהוא נולד, האמא עדיין לא הייתה חייבת במצוות, אז האמא לא נטמאה בתומת יולדת, ואם האמא לא נטמאה בתומת יולדת, הוולד לא נימול לשמונה. אבל אם קודם כל התבילה, ואחר כך ילדה, ואז האמא טמאה כיולדת, זהו יליד בית, הנימול לשמונה, כי ברגע שהיא ילדה, היא מתחייבת מצוות כאישה, היא נתמת בתומת יולדת. אבל את החילוק הזה, האם היא טבלה או לא טבלה, זה רק לפי דעתו של רב חמה. ותנא קמא, אבל לא שני לי בין התבילה ואחר כך ילדה ובין ילדה ואחר כך התבילה. שגם אם הוא לא התביל אותה, זה נקרא שהיא שפחה שלו לכל דבר, אבל עד שיוולד יהיה נימול לשמונה. דאף על גב, דאי נימות מעל לידה, נימול לשמונה. והדין של רב אסי, שאומר שהתינוק נימול לשמונה רק אם האמא טמאה לידה, הוא אמר את זה כמו דעתו של רב חמה. שואלת הגמרא, בשלמה לרב חמה, שהוא מחלק האם היא ילדה לפני שהיא טבלה או אחרי שהיא טבלה, אז משכחת לה כל הארבע אפשרויות. יליד בית שנימול לאחד, ויליד בית שנימול לשמונה, מקנת כסף שנימול לאחד, ומקנת כסף שנימול לשמונה, איך? אם היא ילדה, ואחר כך התבילה, אז בעצם הוולד הזה זה יליד בית. אבל מה, מכיוון שעוד לא טבלה, אז היא לא נתמת כיולדת, אז הוא נימול לאחד, כי רק אם היא נתמת כיולדת, אז הוולד נימול לשמונה. ואם היא התעברה אצלו והתבילה ואחר כך ילדה, זו יליד בית של נימול לשמונה, כי היא נתמת לידה, אז הוא נימול לשמונה. וכן יש לנו מקנת כסף שנימול לשמונה באיזה מקרה, כגון שלקח שפחה מעוברת והתבילה ואחר כך ילדה. אז מכיוון שכשהיא ילדה היא כבר טבלה קודם לכן, אז היא נתמת כיולדת, אז הוולד הזה נימול לשמונה. ויש גם מקנת כסף שנימול לאחד, כגון שלקח. זה שפחה, וזה עוברה. זאת אומרת, קונה אחד קנה את השפחה, וקונה אחר קנה את העובר. שאז הוולד הזה לא דומה לוולד ישראל. כי הרי וולד ישראל שנולד, תינוק שנולד, אז האמא והוולד בעצם שניהם זה אותו דבר, זה לא, שייכים לאותה רשות. אבל לעומת זאת, כשהייתה שפחה מעוברת, וישראל ראובן למשל קנה את השפחה, ושמעון קנה את הוולד, אז אם כן יוצא שהוולד שנולד הוא לא דומה כמו כל ילד יהודי רגיל, כי זה שייך לאדון אחד והאמא שלו שייכת לאדון אחר. אז אם כן, הוולד הזה נימול ליום אחד. אלא לתנא קמא, בישלמא כל הוא, אז יש לנו גם יליד בית שנימול לשמונה, ויש לנו מקנת כסף שנימול גם לשמונה וגם לאחד. כולו משכחת לו. אלא יש מקרה אחד שלפי תנא קמא אין. יליד בית שנימול לאחד, איך היא משכחת לה כמו שהרגשנו זה תוך כדי הברייתא עצמה? הרי יליד בית זה שהוא קנה שפחה לפני שהיא הייתה מעוברת. ואם כן, הוולד הזה נימול לשמונה. כי הרי אין לנו הבדל האם היא טבלה לפני, או לפני שהיא ילדה, או שהיא לא טבלה לפני שהיא ילדה. אז כל יליד בית צריך להיות נימול לשמונה. אמר רבי ירמיה, יש אפשרות, גם לפי תנא קמא, של יליד בית שהיא נימול לאחד, איזה אפשרות? בלוקח שפחה לפני שהתעברה לעוברה. מה הוא קנה? הוא קנה את הזכות שאם היא תתעבר, הוולד יהיה שלו. את השפחה הוא משאיר אבל אצל האדון הראשון. אז הוולד הזה יהיה נימול לאחד. כי הוא לא דומה לוולד ישראל. כי וולד ישראל אין דבר כזה שהוא שייך לאדון אחד ואמא שלו שייכת לאדון אחר. כיוון שלא דומה לוולד ישראל, אז הוא לא נימול לשמונה. בסדר, זה הסבר יפה. אבל רגע, אתה אומר שהוולד, שאחד קונה את הוולד, אין לו שום חלק באמא? ולכן אתה אומר, אני קניתי רק את הוולד. והוולד הזה הוא לא דומה לוולד ישראל, מכיוון שהוא ברשות אחת ואמא שלו ברשות אחרת. אז אמא שלו לגמרי ברשות אחרת, לקונה שקנה את הוולד אין שום חלק באמא. הניחא למאנדה אמר, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. כשיש לאדם בעלות על פירות, כמו כאן, שיש לו בעלות על הוולד, אבל את הגוף של הממון עצמו הוא לא קנה, זה לא נחשב שיש לו שום חלק בממון עצמו. אז גם פה, הוא קנה את הוולד, אין לו שום חלק בשפחה. יוצא שהוולד שייך לאדון אחד, והאימא שייכת לאדון אחר. אז הוולד הזה לא דומה לוולד ישראל, לכן מובן למה הוא נימול לאחד. אלא למאן דאמר קניין פירות כקניין הגוף דמי. כשאתה קונה את הפרי, יש לך חלק גם בעץ. אז אם כן פה בנמשל, כשאתה קונה את הוולד, יש לך חלק גם באימו. אז זה כן דומה לוולד ישראל, כי יש לו גם בעלות קצת על השפחה עצמה. אז מה היקה למימר? אז במקרה הזה, הוולד הזה כן צריך להיות נימול לשמונה. הוא דומה כן לוולד ישראל. עונה הגמרא, יש אפשרות שנייה. אמר רב משערשייה, איך יכול להיות יליד בית שהוא נולד והוא יהיה נימול לאחד לפי דעת תנא קמא, בלוקח שפחה, על מנת שלא להטבילה לעבדות. הוא רוצה שהיא תהיה ברשותו והיא תישאר נוכרית. לא ילדין אף פעם של שפחה כנענית. כיוון שהיא לא חייבת בחיוב של מצוות, הוולד שלה לא דומה לוולד ישראל. וולד ישראל אמו כן חייבת במצוות. אבל אם הוא לוקח אותה על מנת להטביל אותה, גם אם היא בפועל עדיין לא טבלה, אז הוולד שלה יהיה נימול לשמונה, כמו דעת תנא קמא, ועד כאן דף קוף למד ה'.